שוליית הקוסם, והפעם על אלאדין, על יסמין ועל הסטורי טלינג שמוביל לחצר המלך. טוב, ברוכים הבאים לבלוג של שוליית הקוסם, אני יוני סלמון, אני אוהב את מדי סרטים של דיסני, ולכן גם הפעם אני אדבר על סרט של דיסני. סרט שכשאני ראיתי אותו הייתי בן 14, אלאדין. ואני הולך לדבר גם על הקשר שלו, ועל הדיאלוג המאוד מאוד מיוחד שלו, עם יצירה אחרת שדיסני לא עשו ממנה סרט, אבל אולי עוד אחד מישהו עוד ירים את הכפפה הזאת, וזה מגילת אסתר. אז נתחיל מזה שלפני כמה ימים לא נרדמתי, ונזכרתי בסצנה הזאת של הנסיך אחמד, שמגיע אל הארמון כדי לבקש את ידה של יסמין, ואיך אנחנו מגלים שבעצם יסמין דחתה אותו? פתאום הפרצוף של רג'ה מופיע מולנו עם קרעים מהתחתונים של הנסיך אחמד, ואנחנו מבינים שהשתמשה ברג'ה, בנמר, כדי שיגן עליה, ויגרש את האדם הזה, הלא ראוי, שבא לבקש את ידה. אז אני אצבר, רק רגע. נמר הזה מוכר לי מאיפשהו מקום, הרי היה עוד סרט שבו נמר מונע מאדם לא ראוי להיכנס למקום שהוא לא אמור להיכנס אליו. כן, אותו סרט בדיוק, אלאדין. בעצם על ההתחלה של אלאדין אנחנו מקבלים שתי סצנות שבהן נמר מהווה סוג של גייטקיפר כדי למנוע מאנשים לא ראויים להיכנס. ואז בעצם אנחנו, טוב, זה אחד מה שאני מתעסק איתו הרבה, אני אפילו כותב עליו ספר כרגע, זה על איך, איך עולם הדימויים הופך להיות רשת של משמעויות, שאיתם אפשר לקרוא סרטים, והגרסה הזולה של ניסוח של שפה, של סמלים חזותיים, היא באמת הסימבוליזם, זאת אומרת, לראות בהם סמלים. לעומת זאת כאן באמת מדובר על משהו שהוא לא כל כך סמלי, אלא באמת זורק אותם לעולמות אחרים. זה לא רק העניין של השומר, זה לא רק העניין של הנמר, אלא סוג של אינטרטקסטואליות, מקום שבו יצירה מצביעה אל עצמה. וזה שלקח לי בערך 30 שנה לשים לב לקשר הזה, זה חמור מאוד. אבל טוב שזה קרה בסוף. עכשיו, מה קורה באמת כשנוצר חיבור כזה? אם בתחילת הסרט אנחנו רואים את גזים, הגנב שרוצה להיכנס למערת הקסמים, אז בעצם אנחנו מקבלים את החוקים של המערה. קודם כל יש לנו באמת את הנמר, השומר, שהוא מרשה רק למי שראוי להיכנס. עכשיו אנחנו יודעים מה יש בפנים, יש בפנים אוצרות, זהב, יהלומים, כל טוב, ואסור לגעת בכלום. אתה אמור ללכת שם במסדרונות הארוכים, כדי להגיע בסופו של דבר למנורה המאוד מאוד פשוטה, והיא מה שאתה מחפש. ואז כשאנחנו רואים את רג'ה עושה את אותה פעולה, בעצם הסרט אומר לנו, חבר'ה, אנחנו מדברים כאן על אותו דבר. יש כאן שתי מערות. והמערה הזאת, שאנחנו נדבר עליה לאורך שאר הסרט, היא בעצם המערה אל הלב של יסמין. שהיא גם יפה, היא גם חכמה, היא גם הבת של הסולטן, אבל רק האדם הראוי יכול לשבות את ליבה. אסור לו לגעת בכסף, ביהלומים, אסור לו לעשות כלום. והוא בעצם יכול לעשות את זה רק אם הוא מספיק ראוי, אם הוא יהלום לא מלוטש. זאת אומרת, מי שחושב שהוא ראוי רק בגלל איך שהוא נראה, יפספס. טוב, זה סתם אנקדוטה, אבל הכל בנוי מהאנקדוטות בסופו של דבר. הלא כך. ובכן, טוב, אלאדין. אלאדין, בעבר כתבתי עליו בבלוג, קראתי לו יצירת המטה הראשונה של דיסני. האמת שזה לא מדויק, אני מתאר לעצמי שהיו עוד יצירות שהיו מודעות בדרך זו או אחרת לזה שהן יצירות. דמויות שיצאו מהמסך. כמו מיקי מאוס שלוחץ את ידו של המנצח סטוקובסקי בשוליית הקוסם, ועוד דקמק נגיד של צ'אק ג'ונס, אבל אלאדין באמת לא מתייחס אליו כאל עצמו, כאגדה. האמת היא שאפשר להתייחס כמעט לכל הסרטים של דיסני, עצם זה שהם מפתחים בספר אגדה, כבר אומר שזה סוג של מטה. אנחנו יודעים שאנחנו יצירות שמבוססות על אגדה, או למשל היפיפייה הנרדמת, שהציורים בספר ממשיכים להשתנות לפי הצבע של הסמלה, לפי מה שהפיות מחליטות. אבל על הדין הוא מתקיים בזמן עבר, עבר אגדתי, אבל באותו זמן הוא מתקיים בהווה. הבדיחות של הג'יני הן בדיחות וחיקויים של דברים שקרו באותה תקופה, דמויות כמו ג'ק ניקולסון, ושאר החיקויים של רובין וויליאמס. בעצם הציגו את הג'יני כדמות שמסוגלת לעבור גם לעתיד, ולהיות על זמנית, בזמן שהיא גם נמצאת בזמן של אלאדין. מהבחינה הזאת זה מטה. וכשאנחנו נדבר על אלאדין בתור יצירת מטה, אנחנו גם נראה שאלאדין, אם צריך לראות אותו בקונטקסט הנכון, אז הקונטקסט הוא הסיפורים בכלל של אלף לילה ולילה. אני מודה, לא קראתי אותם, יש לי את העותק הראשון, זה מתחיל עם סצנה מאוד מאוד מאוד, מאוד בוטה. ספר לא פשוט, בוודאי לא לילדים. אבל הסיפור מסגרת הוא מוכר, שחרזאדה, אלמה צעירה, נקראת לארמון, שבו היא אמורה להיבעל ולהירצח על ידי הסולטן, שכל לילה לוקח לו בת אחרת ורוצח אותה עם בוקר. ולמעשה מישהו צריך לשבור את מעגל הדמים הזה. וזאתי, מה שהיא עושה, היא מספרת סיפור. והסיפור הזה היא אולי הממציאה של הקליפהנגר. היא זאת שלמדה איך לעשות סדרות מושכות קהל. היא פשוט אף פעם לא סיימה את הסיפור. כל סיפור נגמר בצורה מותחת, ולא הסתיים באמת, ולכן היה צורך בעוד לילה, ועוד לילה, ועוד לילה, וככה עד שהמלך הבין, אוקיי, טוב, איתה אני מתחתן. זאת אומרת, המעגל הזה נשבר לא על ידי איזשהו אקט דרמטי, אלא, איך אומר רבי נחמן, כיצד הוציאה, לא סיפר, אך הוציאה. זאת אומרת, משהו שם נשבר, שוב, זה מההיכרות שלי. אני אתן עצמי שיש מומחים לסיפורי אלף לילה ולילה שיתפסו אותי על טעויות, אבל בסדר, זה הפודקאסט שלי, מותר. אז למה אני אומר שאנחנו מתייחסים אל אלאדין כחלק מהקונטקסט הזה? אנחנו נדבר על זה גם בהקשר של מגילת אסתר, אבל גם קודם כל בגלל שהמודעות הזאת ליצירה, זה הסיפור של שחרזאדה, זאת אומרת אלף לילה ולילה זה סיפור על סיפור. האינספשן, כמו בסרט התחלה של נולן, אז הוא בעצם מובנה בתוך מה שקורה. אנחנו שומעים סיפור על הכוח של סיפורים. וכמו שנראה אחר כך, זה התחבר גם לאותו רעיון של הנמר ששומר על יסמין, בגלל שהמטרה להיכנס אל תוך החדר הסודי, אל תוך החצר הפנימית, הוא משותף גם לאלאדין, גם למגילת אסתר, וגם לשחרזאדה. זאת אומרת, בסופו של דבר יש לנו כאן סולטן עיקש שצריך לשנות את ליבו. פתאום אני מבין כמה זה קשור באמת לאינספשן. ולשתול שם רעיון. וזה לא דבר פשוט, כי אין דרך ישירה. טוב, זה קורה לפעמים שיש משהו שאתה מתעסק בו יותר מדי שנים, אז אתה כבר שוכח שהוא לא מובן מאליו. אז כן, אלאדין ומגילת אסתר קשורים בהמון המון דרכים. אני הולך להציג כמה מהן. קודם כל זה סיפור שהוא פרסי. הוא מגיע, איך לומר, פחות מעולם האגדות המערבי, אלא יותר מזוהה מעולם האגדות האסלאמי. טוב, כן, אני יודע, זה לא אסלאם, סנה, כאילו פרס חשברוש, מולך מהודו ועד כוש, והסולטן שלנו גר באגרבה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, אבל אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו באיזה אזורים, מבחינת אופי תרבותי, הסרט והאגדה מתחוללים. זה מצחיק להיזכר, אבל בגרסה המקורית, הסרט מתחיל בזה שאומרים לך שבאגרבה, קורטים ידיים אם לא אוהבים את ה... קורטים לך את האוזן אם לא אוהבים את החיוך שלך. ואז דיסני נבלו, כי זה מאוד מאוד פוגעני להגיד דבר כזה, אפילו שיש תרבויות שבהם באמת קורטים לך איברים אם, לא, אם אתה לא מוצא חן בין האנשים, והם שינו את זה. אז אולי תמצאו איפשהו ביוטיוב את הגרסה המקורית, שלא לדבר על הגרסה של 2019, שבכלל ניסתה להתנקות מהרבה טענות לגזענות שהיו בעל הדין המקורי, אולי נספיק לגעת גם בזה ולראות כמה שזה בחלקו, שטויות. אז אוקיי, חוץ מזה שמדובר באמת ביצירה שהיא יותר מעולמות התרבות המזרחית, אז אנחנו רואים שיש המון המון דמיון בין היצירות. יש לנו סולטן טיפש, יש לנו נסיכה, יש לנו וזיר רשע ותחכן שהפנטזיה שלו, הכמוסה והלא כמוסה, היא פשוט להחליף את מקומו של... של הסולטן, כשחלק מזה הוא גם סוג של פלירטות עם הנסיכה, מה שקורה גם להמן וגם לג'פאר, כל אחד בדרכו. נכון, ג'יני אין לנו, אבל המון תחפושות יש לנו. יש לנו גם במגילת אסתר, יש לנו אדם שחולם ללבוש את בגדי הסולטן, ויש מישהו אחר שלובש אותם בפועל, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. יש לנו מצעדי סוסים, מצעדים רבתנים, כן. ויש לנו טבעת, טבעת שהיא השלטון, מי שמחזיק בטבעת הוא השולט בממלכה, וזה אמצעי גם של ג'פר וגם של אמן לעשות כרצונה. אז כמו שאמרתי, אין לנו ג'יני, אבל יש לנו יכולת שינוי מפתיעה. זאת אומרת, האיש שרגע אחד לבוש בסק ואפר, יכול ברגע אחד להיות לבוש בבגדי המלך, ונהפוך הוא. והאפשרות הזאת של פתאום לשנות צורה, היא משהו שהוא לא מאפיין רק את מגילת אסתר, אלא הוא מאפיין את כל המהות של חג הפורים. של זה שאנחנו לא אמורים להבדיל בין טוב לרע, אנחנו לא אמורים לשפוט דברים לפי איך שהם נראים, אלא, תשלימו, היהלום הלא מנוטש. אנחנו צריכים לפתח סוג של עין שלישית שרואה את העומק של הדברים. עכשיו מעבר לזה, מקווה שלא שכחתי משהו חשוב, מקסימום אני אחזור על זה אחר כך, יש לנו ממש סצנות דומות. אולי אחת הסצנות הכי חזקות זה הסצנה שבה יסמין אסתר חושפת את פרצופו של הווזיר הרשע. על הדין ממש אומר, אדוני, אדוני סולטן, ג'פר שולט בך בעזרת הנחש, וכמעט אותה הסצנה קורית גם לאסתר, שהיא אומרת, המן הרע הזה הוא זה שזומם להרוג את כל היהודים. וכאן אנחנו מגיעים גם לקשר שבין אסתר ועל הדין ושחרזאדה, בגלל ששחרזאדה בעצם הייתה צריכה להסתיר מי היא כדי להציל את עמה. אז אמנם היא לא יהודיה, אבל הייתה צריכה להציל את כל עם הנשים. זאת אומרת, בעולם של פטריארכיה, בעולם שבו לאישה אין דרך להציל את גורלה, אז מישהי בעצם צריכה להיכנס עמוק אל תוך הארמון, ולהצליח למנוע את הגזרה. עכשיו, היא לא יכולה לעשות את זה בצורה בוטה, היא לא יכולה פשוט לשים מראה מול הסולטן, ויגיד לו, היי, אתה טיפש, אתה רצחני, תשתנה, כי דברים לא עובדים ככה. אז היא מספרת סיפורים. והסיפורים הם הופכים להיות סוג של מערבולת שהסולטן נשאב אליה, ובסופו של דבר הוא משתנה. כמובן במקרה של אסתר גם, היא נשלחת, היא צריכה להסתיר את עמה ואת מולדתה, ואחרי מספר מהלכים מאוד מאוד כמוסים, ואפשר לומר תחכניים, בסופו של דבר היא מצליחה להשיג את מה שהיא רצתה. האם זה היה מסוכן? זה היה מסוכן. האם היא הייתה יכולה למות? כן, היא הייתה יכולה למות. אנחנו נדבר גם על זה כשנקשר את זה בחזרה לנושא של המטה, בגלל שחלק מהרעיון של סיפור הוא שאתה לא יכול פשוט לומר את מה שאתה רוצה לומר. זאת אומרת, סיפור שיש לו מסר מובהק, אז בהגדרה הוא סיפור פחות טוב. וזה לא משנה אם זה משל או כל ז'אנר אחר. לסיפורים אנחנו אמורים להאמין, אנחנו אמורים להישאב פנימה, אמורים להשוות את אי האמון שלנו, ובסופו של דבר, זה מחייב את מי שמספר את הסיפור גם קצת לשכוח למה הוא סיפר את הסיפור מלכתחילה, כי אם הוא נאחז בזה יותר מדי, קצת כמו הקוף שמנסה להוציא בננה מתוך הקנקן והיד שלו נתקעת, אז בסופו של דבר לא יהיה לו סיפור טוב, והוא גם לא יצליח להעביר את מה שהוא רצה לומר. איפה היינו? כן, מטה. אז ידעתם שגם מגילת אסתר נחשבת מטה? מטה זאת אומרת משהו שמודע לתבנית שלו? אז, טוב, הרבה מהרעיונות שאתם תשמעו כאן בפודקאסט הם לא לגמרי שלי, זאת אומרת, דברים שקראתי בזה שאני אפילו יהיה קשה לי לחזור על המקורות שלהם, אבל יש כמה ביטויים שהם מוכרים, למשל שמגילת אסתר היא סוף הניסים. מה זה סוף הניסים? מה הכוונה? ככה נאמר בגמרא. אז סוף הניסים אומר שבעצם התקופה שהובילה את ההיסטוריה מנקודת המבט היהודית, אפשר לומר שהיא עוברת תהליך מנוכחות אלוהית מלאה, כמו שאנחנו מכירים בספר בראשית, אלוהים הוא דמות ממש נוכחת, וככל שעובר הזמן אפשר ממש להרגיש את זה. בכתובים, אלוהים הופך להיות מישהו שמדבר עם כולם, למישהו שמדבר עם נביאים, ופתאום הוא כבר. זה נהיה יותר נדיר, וכאן על התערבות הניסית, ובעצם מגילת אסתר היא סוף של תקופה, וההתחלה של תקופה אחרת. זה הסוף של תקופת הניסים, כן, לא יודע אם שמתם לב, אבל אין ניסים שקורים במגילת אסתר, לפחות לא בצורה גלויה. ואלוהים, לא רק שהוא לא מדבר עם אף אחד, הוא גם לא נוכח. זה פשוט אוסף של אירועים ארציים לחלוטין, אבל מתחת לפני השטח אנחנו מרגישים שהמציאות היא אחרת. ושיש כאן רובד נסתר, ולכן קוראים למגילה מגילת אסתר. המשמעות העיקרית של זה, זה שאנחנו בעצם מבינים שאנחנו על סיפה של תקופה חדשה. תקופה שבה לא רק שאלוהים לא מתגלה אלינו בדרכים הרגילות, עולם יותר אנושי, יותר ארצי של אירועים שהם יותר סתומים, אלא שבעצם אנחנו מתחילים לקרוא את המציאות בתור סיפור. אני דיברתי מקודם על זה שאנחנו לא יכולים להעביר מסר ישיר, אלא אנחנו צריכים למצוא את הלב, את הדרך אל הלב באמצעות סיפורים. מגילת אסתר ממחישה את זה. זאת אומרת, אם פעם אלוהים, הדאוס אקס מקינה, היה יכול להתגלות ולומר לנו כך נכון לעשות, כך לא נכון לעשות, פתאום אנחנו רואים דמויות שמתלבטות, ואין להם למי לפנות. וזה גם שהן לא יודעות מה באמת קורה, הן לא יודעות מה לעשות, הן גם לא בעצם מסוגלות לפתח עמדה מוסרית, ברורה, וגם, ואולי זה הדבר הכי חשוב, הן חייבות לקחת סיכון. זאת אומרת, ה-leap of faith כאן, הוא פשוט, אם אלוהים מתגלה לך ואומר לך, תעשה כך וכך, אוקיי, זה קצת יותר קל. אבל אם אתה צריך ללכת עם התחושות שלך, אתה יכול לאבד הכל. וזה בדיוק מה שקורה לאסתר, היא מסוגלת לאבד את הכל. והיא בכל זאת עושה את קפיצת האמון הזאת. אז הסיפור הזה של המגילה חושף בפנינו ממלכה, רוויית תככים, שנשלטת על ידי בן אדם מפוקפק מאוד, אלים מאוד, עובדה, הוא רצח את אשתו הראשונה, שמנועל על ידי חבורת אנשים שחלקם בוגדנים, חלקם בוחשים מאחורי הקלעים, חלקם תמימים בצורה מוזרה, זאת אומרת, יסמנים. וזה מעניין, כי יש כאלה שהם תחכנים מהכיוון ההפוך, הם כאילו קצת השליחים של האל במכונה. שבוחשים מאחורי הקלעים כדי להוביל את הסיפור לסוף טוב, אני חושב שזאת אחת הסיבות שחרבונה זכור לטוב. איפה הייתי? כן. אז הסיפור הזה הוא סיפור שעוסק בין השאר בסיפורים. הוא בנוי כאוסף של אירועים, וכאן רציתי להתייחס למשהו מדהים, באמת כתב אדם שפגשתי לפני כמה שנים, ששמו ניסן הררת, והוא כתב ספר שנקרא דרמה במקרא. אני הגעתי להרצאה שלו על מגילת אסתר, וזה היה די נפלא. כי מה שהוא טען זה שאסתר, בניגוד להרבה מאוד יצירות ספרותיות מהתנך, הוא בעצם בנוי כמחזה. מראש, לא שאפשר לבצע אותו כמחזה, הוא בנוי כמחזה. ולא סתם מחזה, אלא מחזה סאטירי. וזה די מדהים, כי כשמסתכלים על הטקסט בעיניים האלה, פתאום זה נהיה נורא ברור. אני רוצה שאנחנו נעצום שנייה עיניים ונקשיב רק לפסוקים הראשונים. הסיפור מתחיל בעצם בלונג שוט. אנחנו רואים את הזמן ואת המקום, אבל בצורה מאוד מאוד כללית. יש לנו את מישהו שמולך מאוד ועדכוש, כאילו, רבק, מאוד ועדכוש, זה כאילו, חצי עולם. ואז המצלמה לאט לאט מתקרבת, ואנחנו מגלים מתי זה, מתי התקופה שהוא מלך, ואיפה היה, איפה היה הכיסא בממלכת שושן. ואז המצלמה מתקרבת אפילו עוד יותר, ואנחנו ממש יכולים לדמיין, קצת כמו בפתיחה באמת של אלאדין, איך אנחנו מגיעים מהמדבר ומגיעים אל הממלכה, ומתקרבים אל חצר הארמון, ושם אנחנו נעצרים, דרך אגב אצל אלאדין, שזה נורא מעניין, כי המוכר נשאר בחוץ, ואומרים לנו שיש משתה. הסולטן עורך משתה, ואז המצלמה מתחילה לשוטט שמאלה ולחשוף בפנינו את כל הטוב, את כל הדברים הנהדרים שבעצם הסולטן רוצה להשוויץ מהם, המלך אחשוורוש רוצה להשוויץ מהם, וזו אולי הסיבה שהוא הזמין את כל האורחים שלו. והתנועת מצלמה הזאת בעצם מכאן ממשיכה, אחרי האקספוזיציה ממשיכה במהלך הבניית הסיפור, כמעבר מלוקיישן ללוקיישן בצורה מאוד מאוד בימתית. זאת אומרת, כל קטע במגילת אסתר הוא תחום במקום ובזמן. זאת אומרת, אנחנו ממש ממש אפשר להרגיש איך יש תפאורה, למשל חצר המלך, חצר הפנימית, בחוץ, המשתה, ויש שם איזה אירוע שיש לו התחלה ויש לו סוף. אין לנו, זאת אומרת, יש לנו סיפור מקבילים, אני עוד מעט אגע בזה, אבל עדיין הכל מאוד בימתי. למה אני אומר שיש לפעמים כן סיפור מקבילים? זאת אומרת, איך זה עובד מבחינה חזותית, בימתית? יש פה מאזינים מהבית ספר לתיאטרון חזותי, אני בטוח שהם יכולים לנתח את זה יותר טוב ממני. אז סתם, למשל, יש לנו את הקטע שבו אמן לוקח את מרדכי, מרכיב אותו על סוס, והוא מתבייש נורא, אז כתוב שהוא נדחף לביתו, והוא נורא נורא מבויש, מה שיכול לדמיין, איך הבמה בעצם מחולקת לשניים, סוג של לפני הקלעים ומאחורי הקלעים. כי בחוץ, כמובן שאמן לא יחשוף את זה שהוא מתבייש. אבל אז הוא מתגנב הביתה, הוא בעצם חושף את התסכול שלו. וכשאני חושב על זה, הרי זה מה שקורה באלאדין. זאת אומרת, מצד אחד ג'פר, כשהוא מסתובב בארמון, הוא ג'פר הרגוע, הוא ג'פר הגבוה, הוא ג'פר החכם, הוא האדם הכי קרוב לסולטן. אבל ברגע שהוא סוגר את הדלת הסודית שלו ומגיע למאורה שמייצגת את אפילו את הפחדים הקמאים שלו, בעצם אנחנו רואים לא רק שהוא מחשף, אלא גם כמה הוא מתוסכל. שהוא חווה את הקיום שלו בתור וזיר, דווקא בתור השפלה תמידית. כמו שיאגו מושפל מזה שהוא צריך כל הזמן לאכול קרקרים אבשים. והמשחק הזה של פנים, חוץ, מה שנראה כלפי חוץ כמישהו אדור, אבל מאחורי הקלעים הוא בעצם מושפל, זה אחד המשחקים שקיימים גם בסצנה הזאת. אנחנו מחצינים משהו מסוים, אנחנו לובשים בגדים יפים, אבל מי אנחנו באמת? ואז אנחנו רואים באמת שהווזיר ששולט בכל הוא בעצם נשלט. ניסן הררה טוען אז בספר שבאמת זה המבנה, וזה מרתק לראות את זה. ואנחנו ממש יכולים לראות שכל המהלך הזה בעצם בנוי כדי להעביר אותנו מסיטואציה לסיטואציה, כדי שבמהלכה אנחנו בעצם נפענח מה טיבה של הממלכה. שוב, המתח הזה בין מה שרואים כלפי חוץ, אבל מה שקורה מאחורי הקלעים, הוא חוט השני שהולך כאן. זה לא רק העניין של תחנות ומאבקי כוח, אלא גם שני דברים מאוד מאוד משמעותיים ששוזרים את כל הסיפורים שאנחנו עוסקים בהם, שאחד זה הסיפור, זאת אומרת, מי שמספר את הסיפור הוא בעצם היד שמנענעת את ההריסה הזאת, זאת אומרת, מי שכותב את ההיסטוריה בסופו של דבר, הוא זה שיצליח לזהות את המנגנון הפנימי, והדבר השני, שמאוד מאוד קשור בזה, זה העניין הפמיניסטי. כידוע, או שלא, מגילת אסתר היא אולי אחד הטקסטים הכי פמיניסטיים. הוא מתחיל אמנם ברצח של מלכה שלא מוכנה להתבזות בפני חבורת גברים, ובמקומה כביכול באה מישהי שכן מוכנה. רק שאז אנחנו מגלים שבעצם יש לה גישה אחרת, והגישה שלה כשמה הוא אסתר. זאת אומרת, היא זאת שמבינה שכמו שלממלכה יש לפני הקלעים ומאחורי הקלעים, מקומה הוא מאחורי הקלעים. זה לא אומר שהיא מושפלת, אלא זה אומר שהכוח שלה, את הייחודיות שלה, מתבטא שם. אוקיי, לפני שאתם מתנפלים עליי, אנחנו עוד נגיע לזה שוב כשנדבר על גרסת 2019 של אלאדין, עם גרסת הווק של דיסני, ונראה שבאמת לפעמים זה לא פשוט לזהות את האיכות של מה שקורה מאחורי הקלעים. אבל בכל מקרה, ההיסטוריה באמת מתנהלת ככה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדעת מה באמת קרה, זה לא מספיק לשים מצלמה בחוץ. אנחנו חייבים להכניס את המצלמה הפנימה, ורצוי שתיכנס לחדרים הפנימיים, למקומות שאנחנו לא נחשפים אליהם בדרך כלל בשידורי החדשות. עכשיו, מה זה אומר יצירה סאטירית? בגדול, לפי ההבנה שלי, מדובר על יצירה שבעצם אמורה, שוב, לספר לנו משהו, לשקף עבורנו משהו תרבותי, משהו על ההתנהלות החברתית שלנו, רק שהיא צריכה להסוות את זה. זאת אומרת, סאטירה, בהגדרה, היא תחפושת. ואנחנו אמורים להיות צופים ומאזינים חכמים מספיק כדי לקרוא בין השורות. מה הסאטירה? במגילת אסתר? אפשר לומר, טוב, קודם כל בצורה פשוטה, יש לנו כאן ממלכה שבאמת נשלטת על ידי סולטן, ממלכה שחושבת שהיא מתנהלת בצורה מסוימת, אבל מתגלה שבעצם היא מתנהלת בצורה הפוכה לגמרי, שכל מה שמניע את כל הדמויות מאחורה, הם בהחלט לא טובת הממלכה, וכמובן חלק מהביקורת האירונית זה היחס לנשים וליהודים. שזה אולי נקודה מקבילה אבל שונה. באלאדין אנחנו מקבלים גם סוג של סאטירה, זאת אומרת אנחנו גם מגלים שממלכת אגרבה מנוהלת בצורה די איומה, שהסולטן כפוף, הוא חסר מודעות עצמית, הוא כפוף לחוקים שלא הוא יצר, והוא לא ממש מסוגל באמת להשפיע על גורלו, ושאלו שמנסים לשנות משהו, מנסים לשנות לרעה, והם עושים את זה באמצעים כוחניים מאוד, תוך כדי המון מניפולציות. אבל, כאן צריך לזכור שבעצם יש לנו סטורי טלר. אבל לפני זה, כן, משהו קטן, משהו שאולי לאוזניים חילוניות הוא ישמע מוזר, אבל יש איזו אירוניה מסוימת שקיימת לגבי היחס למלך במגילת אסתר. והאירוניה היא שכשאנחנו מדברים כלפי חוץ, אנחנו מדברים על אחשוורוש, הטיפש, אבל האמת היא הפוכה. שבאותו זמן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היחס למלך, זאת אומרת, לאחשוורוש, הוא גם בתור הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה, כן, זה נשמע נורא נורא מוזר, אבל שוב, זה חלק מהרעיון הזה. של ההיפוך שקיים. בהרבה מגילות אתם תראו שהמילה המלך מופיעה בראש כל טור שכתוב. מודה, לא ירדתי לעומק הדברים, אבל עצם המוכנות ועצם האומץ ליצור את ההיפוך הזה, של להראות את המלך שבחוץ וליצור זהות בין המלך שבחוץ למלך שבפנים, זאת אומרת מי שמניע את הדברים מאחורי הקלעים, האל שבמכונה, אז זה דורש אומץ, אני חושב, מחזל, לעשות את המהלך הזה. כן. איפה הייתי? כן, סטורי טלר. אז מי הוא הסטורי טלר? אז בואו נחשוב איך אלאדין נפתח. מגיע איזשהו סוחר עתיקות, נכון? והוא שר לנו את השיר לילות ערב, והוא שולף את המנורה ואומר לנו, בואו, תשמעו סיפור. סיפור על נער, שחייו ניצלו תודות למנורה. ובעצם רק כשאנחנו רואים את כתוביות הסיום, אנחנו מבינים שמי שהיה הקול של אותו סוחר עתיקות, זה רובין וויליאמס, מי שעושה גם את הקול של הג'יני. מה שמאוד הגיוני, כשאנחנו מבינים שבעצם השבירה הזאת של הזמן, והיכולת של הג'יני להיות בעצם מישהו שהוא מתכתב איתנו בשתי רמות, זאת אומרת, גם דמות בתוך הסיפור, אבל גם סטורי טלר, זה משהו שהתחיל ממש מהרגע הראשון. וכשחושבים על זה, גם ככה מסתיים סרט. זאת אומרת, ג'יני בסופו של דבר, ממש בשנייה האחרונה של הסרט, הוא מרים את הסרט, ואנחנו רואים את הפילם, והוא אומר, עבדתי עליכם. למה הוא מתכוון? אז מה התפקיד של הסטורי טלר? אז בואו נראה קצת מה קורה כאן. אם אנחנו מדברים בעצם על סטירה, אנחנו מדברים על מצב שבו יש לנו סיפור, אבל באותו זמן כל הזמן יש לנו את הקריצה, נכון? והקריצה הזאת מה היא אומרת לקהל? אל תהיו נינוחים מדי בכיסא שלכם, כי הדברים שאנחנו הולכים לצחוק עליהם כאן, הם אתם. וזאת חלק מהטענה כלפי הבורגנות, שהיא לא קולטת את זה הרבה פעמים, והיא תמיד חושבת שהצחוק הוא על מישהו אחר, בזמן שהיא זאת שעולה על המוקד כל פעם. אז ככה גם הג'יני אולי אומר לנו, זאת אומרת, made you look, זה אומר, אוקיי, כאילו, תסתכלו במראה. אז, טוב, אני לא אכנס לזה יותר מדי, בגלל שבאמת לא התעמקתי בזה עד הסוף, אבל יש נקודה אחת שכן עולה בדעתי, כשאני חושב על חשיפה של המנגנונים, ופה זה נהיה אפילו עוד יותר אירוני, בגלל שהבן אדם שהכי חושף את המנגנון המושחת הזה, הוא לא פחות מאשר הרע, ג'פר.
You! How many times do I have to kill you, boy?
ג'פר, הפנטזיה שלו היא להשתלט על הממלכה. וכל פעם שהוא מרגיש שהוא מתקרב לזה, זה בורח לו בין האצבעות. הוא חותר מאחורי הסולטן, והוא שולט במשטרה, והוא בוחש מאחורי הקלעים, והוא הורג. הם מתחרים, כך אני מניח, יש לו צינוק משלו, כאילו, זה לא נעים. ואז הוא רוצה להיות סולטן, הוא רוצה להיות מחשף, הוא תמיד שואף לדבר הבא, והוא לא מצליח. למה זה לא עובד? בשביל זה אנחנו צריכים לראות כמה תמות מרכזיות, ונתמקד במה שקורה כשג'פר מצליח להיות מחשף. זאת אומרת, כשהוא מגשים את המשאלה השנייה שלו מהג'יני. אנחנו מגיעים אל הארמון, ואנחנו רואים שהארמון צבוע בצבעים אדומים, עזים, ובעצם אנחנו מקבלים הצצה אל הפנטזיה המאוד מאוד סוטה של ג'פר. הוא בעצם הפך את הסולטן להיות בובה על חוט, הוא הפך את יסמין להיות שפחה, שלא לומר משהו יותר חמור. אנחנו רואים ש... טוב, את הג'יני הוא גם, הוא קורא לו עבד, ואת מאוחר יותר, את אלאדין, הוא הופך לאלאדין העני, מוקדם יותר, נכון, כשהוא העיף אותו, הוא הפשיט אותו מבגדי המלכות, וחשף את זה שהוא בעצם נער השפטות, את מי עוד? את אבו הוא הופך לבובת צעצוע, ואת רג'ה הנמר, הוא הופך לחתלתול. אוקיי, עכשיו זאת פנטזיה, באמת מאוד מאוד מקסימה ומופרעת, אבל, וזה הטוויסט, שאם אנחנו נסתכל באמת על כל הדמויות שג'פר הפעיל עליהם את הקסמים שלו, אנחנו מגלים שהוא בעצם חשף אמת. אוקיי? וזה אולי מה שמטריד יותר מהכל. בואו נתחיל מהסולטן. הוא הפך את הסולטן לבובה על חוט. הסולטן הוא בובה על חוט, וזה לא משנה אם הסולטן הוא כבול לחוקים, אם הוא כבול לציפיות שיש ממנו כסולטן, אם הוא כבול לג'פר עצמו והתחכנות שלו, אבל בסופו של דבר די ברור שהוא סולטן שלא שולט, וזה שג'פר הפך אותו לבובה על חוט היה בעצם סוג של רוורס אינג'ינירינג, הוא פשוט חשף לנו את המנגנון. כשהוא הופך את אלאדין להיות נער השפטות, אז מן הסתם הוא גם מקלף אותו מהתחפושת שלו, רק מה שהוא לא ידע, שבעצם יש עוד תחפושת, שגם בגדי העוני של אלאדין אין תחפושת. וזה אולי הכוח של אלאדין בתור גיבור, הוא יהלום לא מלוטש פעמיים. מה שהוא עשה ליסמין, עם כל העצב שבדבר, יש בו גם מימד של אמת. בגלל שהוא חשף את זה שבסופו של דבר היא שפחה, והוא החציל את הפן המיני שלה. כי כך מתייחסים אליה. זאת אומרת, היא לא אדון לעצמה, היא לא מסוגלת לעשות את מה שהיא רוצה, היא יכולה רק לשאוף להתחתן. וגם פה, הוא בעצם הציג אותה כמישהי. את רג'ו הופך לחתלתול. וגם זה אפשר לומר שיש בזה משהו. זאת אומרת, אמנם רג'ו הוא נמר, אבל הוא נמר מחמד. הוא נמר בלתי מזיק, הוא לא מסוגל לעשות שום דבר. אבו באמת. קוף צעצוע, זאת אומרת, הוא הסיידקיק בסיפור שלנו. הסיפור היה יכול לגמרי להתקיים גם בלי אבו. והג'יני הוא עבד. הוא באמת עבד, זאת אומרת, שוב, מישהו שלא מסוגל לפעול כרצונו. וככה יוצא שג'פר במופע מאוד מאוד מוחצן הזה, בעצם עושה לנו מהלך של גילוי. אנחנו מגלים מה כל אחד שווה. אחד הדברים היפים ביותר שקוראים בסרט, זה שכשג'פר הופך לסולטן, אז הוא אומר, אתם תשתחוו לי. ואז סולטן מתחיל להשתחוות. עד שיסמין עוצרת אותו, ואומרת, אנחנו לעולם לא נשתחווה לך. זה רגע כל כך יפה שאנחנו רואים שבשנייה שבה הסולטן הופשט מהבגדים שלו, מבגדי המלכות שלו, בעצם מתגלה מי הוא באמת. שאם יצעקו עליו, אתה תשתחווה לי, הוא מיד ישתחווה. אבל אז אנחנו מגלים גם מי דמותה האמיתית של יסמין. עכשיו זה נורא נורא יפה, וכאן סליחה על המסר לכאורה נגד פמיניזם רדיקלי ונגד הווק. כשדיסני עשו את הגרסה של 2019, הם הוסיפו שיר. והשיר הזה הוא שיר של יסמין, שהיא אומרת, I won't be silent, אני לא אשתוק. ואתה אומר לך, וואו, כאילו איזה יופי, אספתם שיר, שהוא הרבה פחות טוב מהשירים הקודמים, והוא מאוד מאוד מיותר. ואז אתה אומר, כאילו, אוקיי, למה אנחנו צריכים בעצם את השיר הזה? אז לכאורה, בגלל שיסמין המקורית, היא לא הייתה כזאת, נכון, היא שתקה. כן, זה קצת נראה כאילו מישהו כתב את השיר הזה לא באמת ראה את הסרט המקורי, כי יסמין לא שתקה לרגע. זאת אומרת, זה קצת כמו המתח שקיים במגילת אסתר, יש את המימד של יסמין הכאילו כנועה הזאת, שלא כלואה וכנועה, אבל בעצם מגרשת מחזרים שרק מחפשים את האושר שלה, משלחת בהם נמר, היא מתעמתת עם אבא שלה, היא בורחת, היא מתעמתת עם היועץ הראשי, והיא אמיצה מאוד. ובסופו של דבר, היא זאת שמסובבת את כל הממלכה על האצבע הקטנה שלה, בגלל שבסופו של דבר, כשהסולטן צריך להכריע האם להקשיב לבת שלו או להקשיב לחוק, הוא בוחר בבת שלו והוא משנה את החוק. היא זאת שנתנה לו את הכוח לפעול נגד המערכת שהוא חשב שהוא כבול בה. אז מבחינה הזאת אני הרבה יותר מעריך את יסמין של 93 מאשר את יסמין של 2019. היכולת לחולל שינוי בממלכה הדפוקה הזאת קשור לייצוג של איך התלות שיש לנו לדמויות בתפקיד שלהם. וכאן אני רוצה להתייחס במקביל גם לאלאדין וגם למגילת אסתר, בגלל שהתפקיד של הדמויות הוא חלק מהתחפושת שהם צריכים להשתחרר ממנה. וכמו שאמרתי, מרדכי ביכולת שלו לעבור מבגדי האבל, השק והאפר, אל בגדי המלכות, בעצם מכיל איזשהו מנעד מאוד מאוד יפה של יכולת השתנות. אפשר לומר שהוא סוג של השייפ שיפטר של הסיפור הזה, ואולי הוא לא היחיד, וכשאני חושב את זה בעצם השייפ שיפטר של אלאדין, הוא כמובן הג'יני שמשנה צורה, שזה מאפיין עוד משהו, מאפיין את היכולת באמת להיות לפני ומאחורי הקלעים ביחד, שזה נורא מעניין, כי יש באמת את המקום שבו הוא נמצא בחוץ, אבל הוא גם זה ששומע את בקטן וטרש, זאת אומרת, טוב, מעניין. איפה היינו? אז הייצוג של התלות הזאת באלאדין היא מופיעה בעזרת הזיקים. למה? בגלל שכמו שמתם לב, הרבה מהעיסוק כאן בעבדות, בעבדות ובחוסר היכולת להשתחרר מכלא פיזי מנטלי, כשלפעמים דווקא הדמות הכי חזקות, אין אלה שהכי מוגבלות, אין אלה שהכי בכלא. ומי הם? זה הסולטן, שקבעו למערכת חוקים, והג'יני, שעם כל הכוחות הנפלאים שלו בסופו של דבר הוא כלובי שאתה מאוד מאוד קטן. והוא חייב להשתחרר. וג'פר. ומה שיפה זה שג'פר מגלה את זה בדרך המאוד מאוד לא נעימה, שככל שהוא שואף לכוח, ככה הוא בסופו של דבר מוצא את עצמו מוגבל. וכן, אני הולך להתעלם לחלוטין מג'פר 2, שובו של ג'פר, כי זה אחד מהמחים דפוקים שראיתי. סרט שלא צריך לבוא למקום, כל סרטי 2, חוץ מצעצוע של סיפור 2. אז הג'יני מסתובב עם אזיקים, נכון? שהם מסמלים את זה שהוא כבול. וזה מה שאלדין צריך ללמוד, שהכוחות האלה הם מוגבלים, ושבסופו של דבר דווקא אותו חבורש רחוב שיכול להסתובב ברחובות, הוא החופשי האמיתי, גם אם הוא צריך לגנוב לחם או לקבץ נדבות. אז כולם כבולים, אז הסולטן וג'פר והג'יני, ויסמין, שגם לה יש. אזיק, אם אני לא טועה, בהתחלה יש לה לצוואר, בסרט של 2019 יש לה על היד, אבל גם כשג'פר הופך אותה לשפחה, אז גם יש לה סוג של אזיק בצורת נחש, ואנחנו בעצם רואים שהם כולם משועבדים. ורק בסוף, באמת, כמו שמעתי, הסולטן מצליח איכשהו לשחרר, אחרי שבעצם כולם הסכימו לשחרר. זאת אומרת, אלאדין הסכים לשחרר את הג'יני, ובעצם בתמורה הג'יני שחרר אותו מהצורך להתחפש להיות מישהו שהוא לא הוא. אבל כאן נוצר משהו שהוא קצת מצחיק, שבסופו של דבר, אחרי שאלאדין משתחרר וכל הדמות משתחררות, אנחנו רואים את אלאדין לבוש בבגדי החתונה שלו, והוא עף עם יסמין על שטיח מעופף, אבל מי תשימו לב טוב לעיצוב של הבגד שאלאדין לובש לחתונה שלו, אז קצת השרבולים הם בצבע זהב. מה שקצת רומז לנו שאולי כולם פה השתחררו מהכבלים שלהם, אבל לא ממש. קצת מזכיר את הסוף של חנות קטנה מטריפה. אחרי שעברנו את הדרך הזאת של לראות גם את המטה וגם את אומנות הסיפור, וגם פמיניזם, וגם לפני ומאחורי הקלים, וסתירה, ותיאטרון, אז בעצם אנחנו נראה עכשיו איך בעצם מגילת אסתר שוזרת את כל אלה ביחד, בצורה מאוד מאוד מרגשת. ואולי ננסה ביחד לחשוב בסוף איך זה בעצם גם גורם לנו להסתכל על אלאדין בצורה שונה, על היצירה הזאת, שהיא מאוד אהובה עליי, אם לא אמרתי את זה קודם. אז בעצם המהלך של אסתר, כמו שאמרנו, קצת מקביל למהלך של שחר הזד, היא צריכה לפעול בצורה נסתרת, מתוחכמת, בעזרת אמצעי של סיפור או של תחפושת, בשביל לשנות את הגורל של העם שלה, וגם את גורלה הפרטי. אבל אחד מהם שקוראים ברגע שבאמת אלוהים לא נוכח במכונה, זאת אומרת שאנחנו לא רואים את אלוהים פועל בהיסטוריה, אלא אנחנו רואים את ההיסטוריה כאוסף של אירועים שאנחנו לא תמיד מזהים את הסיפור הפנימי, זה שאנחנו לא יודעים מה סוף יהיה טוב. וגם כשאנחנו רואים סרטים של דיסני, וגם כאנשים, זאת אומרת כאדם מאמין, לפעמים יש חולשה בלדעת שהסוף יהיה טוב, או להאמין בזה. בגלל שאתה לא באמת נמצא עם הדמויות, שהן לפעמים אחרות, ולפעמים אתה בעצמך, בשעה האפלה של הנפש. בשעה האפלה של הנפש, זאת אומרת, במעגל הזה של מסע הגיבור, זהו שלב מאוד מאוד חשוב, כדי שהגיבור יוכל להיוולד מחדש. אם אתה לא מסוגל להפסיד הכל, אתה לא מסוגל באמת להשיג. וכאן נכנס לתמונה באמת מרדכי, שאומר את אחד המשפטי מטה הכי מהממים בתולדות התנ"ך. סתם, יש עוד הרבה. אבל כשבת קראנו את זה, משה אומר, מכן הנה מספרך אשר כתבת, אומר לקדוש ברוך הוא, תמחק אותי מהספר שלך. זאת אומרת, כאילו, דמות בספר אומרת, תמחק אותי מהספר. אוקיי, רגע מטה. אבל יש קטע שבו יסמין, אסתר, מתלבטת אם תוכל להציל או לא תוכל להציל, מה היא אמורה לעשות? ואז מרדכי דודה אומר לה את המשפט הזה, כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. עכשיו זה משפט נפלא, כי מה שהוא בעצם אומר לה, זה הסוף יהיה טוב, אני יודע שהסוף יהיה טוב, רווח והצלה יהיו ליהודים במקום אחר, הכל. הוא לא דואג, הוא לא דואג למהלך של ההיסטוריה, כי הוא יודע שהסוף יהיה טוב, גם אם יהיו ירידות ועליות בדרך. אבל את בבית אביך תובד. ובעצם הוא בא ואומר לה, זה לא מספיק שהסוף יהיה טוב, כי את צריכה לדאוג לעצמך, לאגו הפרטי שלך. עכשיו, זה מעבר לזה, בגלל שהוא מדבר אליה גם כדמות, וזה משהו שאני לוקח לעצמי, שהיה לי מאוד קשה להבין אותו, כמישהו שעוסק ביצירה של סרטים ובאמנות הסיפור, זה שדמות, כדי שתהיה דמות אמיתית, אסור לה לדעת שהסוף יהיה טוב. מי שראה רייבל אולי יודע למה אני מתכוון, אבל גם פה, שזה מקום שבו בעצם הדאוס אקס מקינה זה מרדכי, הוא בא ואומר לה, אני רואה את הסיפור הגדול, אבל זה לא מספיק, כי צריך גם לראות את הסיפור הקטן. ואז בעצם מתחיל האקט ההירואי של השעה האפלה של הנפש של אסתר. למה? כי באמת מקריבה הכל. זאת אומרת, הוא בעצם בא ואומר לה, הסוף, זאת אומרת, אם את תאחזי בזה שהסוף יהיה טוב, אז את עובדי. את חייבת לעבור תהליך אישי, שזה משהו שאולי באמת אנחנו יכולים להתקל בו בספרות לתסריטאים יותר מאשר בתנך, אבל אנחנו רואים שאסתר מבצעת את זה. זאת אומרת, היא צריכה למצוא את אותה נקודה שבה היא מסוגלת לאבד את הכל, והיא מוצאת אותה. והנקודה הזאת היא החצר הפנימית של המלך. זה המקום שאליו לאף אחד אסור להיכנס בלי רשות, והיא נכנסת. ואחד מהשניים, או שהמלך יושיט לה את השרביט ויקשיב לה, וכנראה כבר יענה לבקשתה, או שהוא יהרוג אותה. וזה מה שיפה, שזה בדיוק הדברים שגורמים לך לקרוא את המגילה עוד פעם, לראות הצגה עוד פעם, כי לא משנה שאתה ראית את הסוף, הרגעים האלה הם אלה שתופסים אותך בגרון, שאתה קצת כמו עם יוסף וחם, שאתה לא יודע, מה יקרה פעם? אתה כבר יודע מה יקרה. אתה יודע שבסוף כולם ינצלו, אבל באותו רגע שאסתר נכנסת לחצר הזאת, ואתה מרגיש את החרב על הצוואר, זה משהו שאי אפשר לקחת מאיתנו, וזאת מתנה שאנחנו מקבלים ממנה. עכשיו, למה זה גאוני, חוץ מכל מה שאמרתי, שזה באמת, באמת מהלך סיפורי נפלא? כי בעצם זה גם מצייר לנו את ההקרבה הכפולה של אסתר. כי בעצם, אם דיברנו מקודם על זה של להיכנס לחצר הפנימית, זה גם למצוא את הלב של הדבר, אז אם נשתמש שנייה בפרפרזה, בהשאלה, זה סיפור שלא נגמר. זאת הסיפור שלא נגמר, בעצם הילד שקורא את הספר מבין שהדרך היחידה שלו להיכנס אל תוך הסיפור, זה דרך הזדהות. והדבר שהכי גורם להזדהות, היא כשאכפת לך. וכשבאמת אכפת לך, כשאתה באמת דואג. כל עוד אנחנו יודעים שהסוף יהיה טוב, אנחנו לא דואגים לדמויות. וההקרבה של אסתר, בבחירה שלה, להפסיק לראות את התמונה הגדולה, אלא להיות אינדיבידואל שמקריב את חייו, זה המקום שהיא באמת הופכת להיות הגיבורה של הסיפור. כי הלב שלנו נמצא שם. וכמו שאמרתי, גם משחרר זרדה, ועם הסולטן הרצחני, ועם הקרבה, בסופו של דבר, המהלך של אסתר הוא מהלך כפול. היא לא שובה רק את ליבו של הסולטן, של אחשוורוש, אלא היא גם שובה את הלב שלנו. זאת אומרת, מי שנכנס אל החצר הפנימית, מסוגל לעשות את זה רק בגלל שהיא נכנסה. ורק בגלל הסכנה שהיא הייתה נמצאת בה. ובעצם את הסוד הזה היא מגלה לנו. ומהרגע הזה באמת כל הסיפור כבר מתהפך, כי ברגע שהגעת במעגל הגיבור אל התחתית, עכשיו מתחילה בעצם הדרך הזו. זה לא קורה מיד, עדיין צריך לעבור עוד משתי אחד עם אמן, וצריך גם לתלות את כל הילדים שלו על העץ וללחם וזה, וכל מיני דברים, הרבה שפיכות דמים, אבל עם סוף טוב בערך. אבל נקודת המפנה השנייה המשמעותית הייתה ברגע הזה כתוצאה מהקרבה הזאת. אחרי שכל הסיפור נגמר, ואחרי שהסוף הטוב הגיע, בעצם אנחנו עדיין נשארנו עם איזו שאלה שעוסקת באמת במהלך ההיסטורי ובראייה של הסיפור האמיתי, זה שקורה בחדרי החדרים, שהוא גם הסיפור האלוהי שמסתתר מאחורי המנגנון של ההיסטוריה. ובעצם זה שאנחנו מזדהים עם דמות ראשית, נשית, שלוקחת אותנו אל מאחורי הקלעים, חושפת בפנינו את הסוד, מסיתה את הווילון של החצר הפנימית של הסולטן, עם כל סאבטקסט המיני של זה גם, על הדרך, אז אנחנו מגיעים אל הישורת האחרונה. והישורת האחרונה היא מאוד מאוד דרמטית, כשאנחנו מדברים על פמיניזם. אחד הביטויים המוכרים לגבי המילה היסטוריה, זה סוג של בדיחה פמיניסטית, זה שהיסטוריה זה his story, history. זאת אומרת, הסיפור שגברים סיפרו, הפטריארכיה, הגבר הלבן, הוא זה שבעצם מספר לנו את הסיפור, ואין מציאות אובייקטיבית. יש את מי שמספר אותה. וכאלטרנטיבה לזה, יש לנו את her story, שזה הסיפור הנשי. ומה שמעניין זה, שכמו שראינו בעצם, מגילת אסתר עצמה עוסקת במנגנון הזה, של היסטוריה וסטורי טלינג, זאת אומרת, רצף של אירועים, אבל גם סיפור, שהוא בעצם בא ואומרנו, אין כאן רק רצף של אירועים, אלא כדי לראות את התמונה הגדולה, צריך להקשיב למשמעות הסמויה, וגם להציצל מאחורי הקלעים. אנחנו רואים שדבר זה מתבטא, בסוף של מגילת אסתר, בצורה הכי פשוטה. יש שתי מגילות שיוצאות, והמטרה של המגילות זה בעצם לספר את הסיפור, וזאת גם המגילה שאנחנו קוראים, אפרופו מטה, זאת אומרת, זאת מגילה שמספרת את הסיפור. המגילה הראשונה, הטקסט כרגע לא בפניי, אבל אם תסתכלו על הפרק האחרון של מגילת אסתר, אתם תראו שמגילה הראשונה לא מספרת על אסתר. היא מספרת על האירועים היותר חיצוניים, על איך, מה קרה עם מרדכי, ומה קרה עם הטבעת של המן, ואיך בסוף היהודים, הכל טוב. אבל אז אסתר אומרת פוס, אני לא מוכנה להישאר מחוץ לסיפור הזה, וכאן מהדהד לנו עוד פעם העניין הזה של האיום, הלא מוסתר של מרדכי. את ובית אביך תובדו. וכאן בעצם אנחנו מקבלים את המשמעות של מוות, שהוא לא מוות פיזי, אלא הוא המוות בעצם זה שההיסטוריה לא ספרה אותך, ולא סיפרה את הסיפור שלך. והיא שולחת מגילה שנייה, שהיא כנראה מגילה שאנחנו קוראים, מגילה שמספרת את הסיפור של אסתר. כי בעצם, מי שמסתכל על האירועים האלה, רק מבחוץ, תראו לכם שאתם לא מסתובבים בחצרות הפנימיים של מלכות אחשוורוש, אלא רק רואים את התרחשות מבחוץ, מה אתם רואים? דינמיקה מאוד מאוד מסוימת. אתם חושבים שאתם רואים את התמונה, אבל יש מישהי שנמצאת בפנים, יש מישהי שמכירה את הלכלוך, שמכירה את התחכים, מישהי שיודעת גם מה קורה בחוץ וגם מה קורה בפנים. והיא סוג של אולי השיפ שפטר הרציני, התחפושת האמיתית, האסתר האמיתי, והיא אומרת לה, אם אתם רוצים להבין את הסיפור, אתם חייבים להקשיב לסיפור שלה, לסיפור של מישהי שבעצם חיה את המנגנון הנסתר של הדברים, ולא את המנגנון החיצוני. ככה אנחנו מקבלים בסופו של דבר איזשהו מהלך אירוני, שיש בו שניות, אבל הוא מהלך שלם. מהלך שבו, אם אנחנו רוצים לגשת בצורה ישירה, אל האמת של הדברים, אל הדרך שבה הם עובדים, אנחנו לא נמצא את זה אף פעם. אנחנו נלך לאיבוד במסדרונות של ארמון. אבל אם אנחנו נשתמש בכלים שהם לא של היסטוריה, רצף אירועים, אלא של סיפור, של רגש, של החדר הפנימי, של המקום שבו הדברים הם, 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 הם קצת עמומים, ואנחנו לא יכולים לדעת אם זאת אמת או בדיה, מה שגם דרך אגב מאפיין את כל מגילת אסתר, שתמיד יש עליה איזושהי אווירה של אגדה, עד כדי כך שאני חושב שיש מחלוקות האם הסיפור באמת היה, דמויות באמת היו, אחשוורוש היה קיים, ואנחנו מתמסרים לאגדה הזאת, אז רק אז אנחנו יכולים לפתוח את דלתות הארמון, לעבור בין המסדרונות, ובסוף להגיע גם יחד עם המלכה אל חצר ביתן המלך. טוב, ברוכים הבאים לבלוג של שוליית הקוסם, אני יוני סלמון, אני אוהב יותר מדי סרטים של דיסני, ולכן גם הפעם אני אדבר על סרט של דיסני. סרט שכשאני ראיתי אותו הייתי בן 14, אלאדין. ואני הולך לדבר גם על הקשר שלו, ועל הדיאלוג המאוד מאוד מיוחד שלו, עם יצירה אחרת שדיסני לא עשו ממנה סרט, אבל אולי עוד אחד מישהו עוד ירים את הכפפה הזאת, וזה מגילת אסתר. אז נתחיל מזה שלפני כמה ימים, לא נרדמתי, ונזכרתי בסצנה הזאת של הנסיך אחמד, שמגיע אל הארמון כדי לבקש את ידה של יסמין, ואיך אנחנו מגלים שבעצם יסמין דחתה אותו? פתאום הפרצוף של רג'ה מופיע מולנו עם קרעים מהתחתונים של הנסיך אחמד, ואנחנו מבינים שהיא השתמשה ברג'ה בנמר כדי שיגן עליה ויגרש את האדם הזה הלא ראוי שבא לבקש את ידה. אז אני אצפה רק רגע, נמר זה מוכר לי מאיפשהו מקום, הרי היה עוד סרט שבו נמר מונע מאדם לא ראוי להיכנס למקום שהוא לא אמור להיכנס אליו. כן, אותו סרט בדיוק, על הדין. בעצם על ההתחלה של על הדין אנחנו מקבלים שתי סצנות שבהן נמר מהווה סוג של גייט קיפר כדי למנוע מאנשים לא ראויים להיכנס. ואז בעצם אנחנו, טוב, זה אחד דברים שאני מתעסק איתו הרבה, אני אפילו כותב עליו ספר כרגע, זה על איך, אנחנו, איך עולם הדימויים הופך להיות רשת של משמעויות, שאיתם אפשר לקרוא סרטים, והגרסה הזולה של ניסוח של שפה, של סמלים חזותיים, היא באמת הסימבוליזם, זאת אומרת, לראות בהם סמלים. לעומת זאת כאן, באמת מדובר על משהו שהוא לא כל כך סמלי, אלא באמת זורק אותם לעולמות אחרים. זה לא רק העניין של השומר, זה לא רק העניין של הנמר, אלא סוג של אינטרטקסטואליות, מקום שבו יצירה מצביעה אל עצמה. וזה שלקח לי בערך 30 שנה לשים לב לקשר הזה, זה חמור מאוד. אבל טוב שזה קרה בסוף. עכשיו, מה קורה באמת כשנוצר חיבור כזה? אם בתחילת הסרט אנחנו רואים את גזים הגנב שרוצה להיכנס למערת הקסמים, אז בעצם אנחנו מקבלים את החוקים של המערה. קודם כל יש לנו באמת את הנמר, השומר, שהוא מרשה רק למי שראוי להיכנס. עכשיו אנחנו יודעים מה יש בפנים, יש בפנים אוצרות, זהב, יהלומים, כל טוב, ואסור לגעת בכלום. אתה אמור ללכת שם במסדרונות הארוכים, כדי להגיע בסופו של דבר למנורה המאוד מאוד פשוטה, והיא מה שאתה מחפש. ואז כשאנחנו רואים את רג'ה עושה את אותה פעולה, בעצם הסרט אומר לנו, חבר'ה, אנחנו מדברים כאן על אותו דבר. יש כאן שתי מערות. והמערה הזאת, שאנחנו נדבר עליה לאורך שאר הסרט, היא בעצם המערה אל הלב של יסמין. שהיא גם יפה, היא גם חכמה, היא גם הבת של הסולטן, אבל רק האדם הראוי יכול לשבות את ליבה. אסור לו לגעת בכסף, ביהלומים, אסור לו לעשות כלום. והוא בעצם יכול לעשות את זה רק אם הוא מספיק ראוי, אם הוא יהלום לא מלוטש. זאת אומרת, מי שחושב שהוא ראוי רק בגלל איך שהוא נראה, יפספס. טוב, ברוכים הבאים לבלוג של שוליית הקוסם, אני יוני סלמון, אני אוהב את המדי סרטים של דיסני, ולכן גם הפעם אני אדבר על סרט של דיסני, סרט שכשאני ראיתי אותו הייתי בן 14, על הדין. ואני הולך לדבר גם על הקשר שלו, ועל הדיאלוג המאוד מאוד מיוחד שלו, עם יצירה אחרת שדיסני לא עשו ממנה סרט, אבל אולי עוד אחד מישהו עוד ירים את הכפפה הזאת, וזה מגילת אסתר. אז נתחיל מזה שלפני כמה ימים, לא נרדמתי, ונזכרתי בסצנה הזאת של הנסיך אחמד, שמגיע אל הארמון כדי לבקש את ידה של יסמין, ואיך אנחנו מגלים שבעצם יסמין דחתה אותו? פתאום הפרצוף של רג'ה מופיע מולנו עם קרעים מהתחתונים של הנסיך אחמד, ואנחנו מבינים שהיא השתמשה ברג'ה בנמר כדי שיגן עליה, ויגרש את האדם הזה, הלא ראוי שבא לבקש את ידה. אז אני אצפה רק רגע, אני אומר, זה מוכר לי מאיפשהו מקום, הרי היה עוד סרט שבו נמר מונע מאדם לא ראוי להיכנס למקום שהוא לא אמור להיכנס אליו. כן, אותו סרט בדיוק, על הדין. בעצם על ההתחלה של על הדין אנחנו מקבלים שתי סצנות שבהן נמר מהווה סוג של גייט קיפר כדי למנוע מאנשים לא ראויים להיכנס. ואז בעצם אנחנו, טוב, זה אחד דברים שאני מתעסק איתו הרבה, אני אפילו כותב עליו ספר כרגע, זה על איך, אנחנו, איך עולם הדימויים הופך להיות רשת של משמעויות, שאיתם אפשר לקרוא סרטים, והגרסה הזולה של ניסוח של שפה, של סמלים חזותיים, היא באמת הסימבוליזם, זאת אומרת, לראות בהם סמלים. לעומת זאת כאן באמת מדובר על משהו שהוא לא כל כך סמלי, אלא באמת זורק אותם לעולמות אחרים. זה לא רק העניין של השומר, זה לא רק העניין של הנמר, אלא סוג של אינטרטקסטואליות, מקום שבו יצירה מצביעה אל עצמה. וזה שלקח לי בערך 30 שנה לשים לב לקשר הזה, זה חמור מאוד. אבל טוב שזה קרה בסוף. עכשיו, מה קורה באמת כשנוצר חיבור כזה? אם בתחילת הסרט אנחנו רואים את גזים הגנב שרוצה להיכנס למערת הקסמים, אז בעצם אנחנו מקבלים את החוקים של המערה. קודם כל יש לנו באמת את הנמר, השומר, שהוא מרשה רק למי שראוי להיכנס. עכשיו אנחנו יודעים מה יש בפנים, יש בפנים אוצרות, זהב, יהלומים, כל טוב, ואסור לגעת בכלום. אתה אמור ללכת שם במסדרונות הארוכים, כדי להגיע בסופו של דבר למנורה המאוד מאוד פשוטה, והיא מה שאתה מחפש. ואז כשאנחנו רואים את ראז'ה עושה את אותה פעולה, בעצם הסרט אומר לנו, חבר'ה, אנחנו מדברים כאן על אותו דבר. יש כאן שתי מערות. והמערה הזאת, שאנחנו נדבר עליה לאורך שאר הסרט, היא בעצם המערה אל הלב של יסמין. שהיא גם יפה, היא גם חכמה, היא גם הבת של הסולטן, אבל רק האדם הראוי יכול לשבות את ליבה. אסור לו לגעת בכסף, ביהלומים, אסור לו לעשות כלום. והוא בעצם יכול לעשות את זה רק אם הוא מספיק ראוי, אם הוא יהלום לא מלוטש. זאת אומרת, מי שחושב שהוא ראוי רק בגלל איך שהוא נראה, יפספס.